טוב, שלום רבותיי. היום בעזרת השם, בהסכמה או בכפייה, אנחנו מסיימים את דף מספר 3. מקובל עליכם? אבל גם אם יהיה בכפייה, זה מקובל עליכם. בסדר? אז אנחנו חייבים לסיים את דף מספר 3 כדי סוף סוף להתחיל את השיעור שנקרא בניין אמונה. כי כל זה הקדמה ותשתית, כמו שדיברנו. ומה שעסקנו אתמול, זה בדף מספר 3, בעמוד מספר 5, פסקה מספר 3, מה שהתחדד אתמול, אני חושב, יחסית באופן יפה, זה שאף על פי שהאמונה היא למעלה מהשכל והרגש, והשכל והרגש הם סימנים לחשוף את האמונה, את תביעת העין, אבל יש הבחנה מוחלטת ועקרונית בין הסימן הנקרא שכל לסימן הנקרא רגש. איננו מזלזלים בסימני הרגש, כפי שדיברנו עכשיו לפני השיעור, אבל ודאי שהסימן המרכזי, אם אנחנו רוצים שהדברים יהיו בנויים, ומיושבים וכלליים ובלתי ניתנים לחילוף בגלל המצבים המשתנים, שזה בעצם בסיס הרגש, הזעזוע הנפשי בעקבות מציאות משתנה וכולי, אז אנחנו חייבים לברר את הבירור השכלי. ולכן הייתי אומר שפסקה 3 במקום מספר 1, לפחות בנקודה הזאת של היחס בין השכל לרגש, היא בעצם מסבירה קצת יותר בפרוטרוט את המשפט השני בדף מספר 2 עמוד 4 בפסקה מספר 5. ומכל מקום, כל מי שחונן בשכל, לא יוכל להסתפק בלא היגיון שכלי, ואצלו לא תקום תמימות האמונה, כי אם כשתתחבר עם מור הדעת, ואם אימס זה את הדעת, תהיה אמונתו מלאה תוך ומרמה. אז המשפט הזה הוא בעצם מתפרט בפסקה מספר 3, בדף מספר 3. בסדר רבותיי? כן או לא? יופי, אז היום אנחנו רוצים סוף סוף לסיים את התשתית הזאת. המקור 4 למדנו אותו כמעט באופן זהה. בדף מספר 1, לימוד אמונה, כאן הרב ציודה מבדיל בין לימוד, מחשבה ללימוד אמונה, שלימוד מחשבה זה בעצם לימוד של תחום מסוים הנמצא באדם, שהוא השכל, ובנושא מסוים שאותו השכל מברר, הנושא X, ולכן אנחנו לא לומדים מחשבות של חכמים, אנחנו לומדים את הפגישה בין האומן לאומנות. כשהזכרנו גם פה, בזמנו קפצנו לפסקה פה, שלימוד מחשבה זה לא חיים. מחשבה זה לא חיים. מחשבה יכולה להוביל אל החיים, והחוכמה תחיה בעליה. אז החוכמה היא אמצעית לחיים. לעומת זאת, האמונה, שהיא לא מפגש בין שכלים על ציר מסוים, אלא מפגש בין אומן לאומנות, בין אינסוף לסוף, המפגש הזה הוא חיים, וצדיק באמונתו יחיה. כל זה ראינו, בואו נקרא ארבע. ארבע פה, רק תראו שנהיה מדויקים. ארבע בדף הזה מקביל לחמש בדף מספר 1 בעמוד 2. בסדר, גם שם פסקה 5 לימוד אמונה, גם אותו דבר פה לימוד אמונה. פחות או יותר מקביל, רק עוד איזה הבחנה בין החוכמה כאמצעי לחיים אל מול האמונה שהיא החיים בעצמה. לכן לימוד אמונה אינו זהה ללימוד מחשבה. הרי קיימות כל מיני מחשבות, ממש דומה לפסקה שראינו בדף 1, מחשבות של בודהיסטים, מחשבות של אפיקורסים, לעומתם להבדיל מחשבות של הרמב"ם, מחשבות של הרמב"ן. העוסקים במחשבה מתיימרים באובייקטיביות, כביכול השכל הוא אובייקטיבי ביחס לרגש. הם מנתחים מחשבות, מסדרים אותם, משווים אותם, מבררים אותם. לא כן, אנו לומדים אמונה. לכן, כמו שהזכרנו גם אז, גם הביטוי לימוד מחשבת ישראל הוא ביטוי מוטעה. כי אנחנו לא לומדים מחשבת ישראל, אנחנו לא לומדים את המחשבה הישראלית באומן הזה של מה חשבו החכמים במהלך הדורות. אלא אנחנו לומדים אמונה. לימוד מחשבה זה היכולת לצטט מחשבות, היכולת לצטט שכליות, היכולת לצטט השקפות. לימוד אמונה זה חיים, זה לא על ציר השכל, זה על ציר החיים, זה משהו אחר לגמרי. לכן, לא כן אנו לומדים אמונה. ידיעה אינה בהכרח אמונה. כמו שאמרנו כמה פעמים, אדם יכול לדעת הרבה ידיעות, או יותר נכון להשכיל הרבה השכלות, ביחס למקצוע האמונה, ולא בטוח שהוא מאמין. זה שאדם יודע ידיעות אמוניות, זה לא אומר שהוא בפועל מאמין. האמונה תיבחן במפגש בין האומן לאומנות. ובפרט שלא נעמוד בניסיונות, מה קורה כשהאומן מסתתר? האם אז אנחנו מסוגלים לזהות את האומן? האם אז אנחנו מסוגלים להופיע את רצונו? כמו שדיברנו כבר. לכן ידיעה של ידיעות אמוניות אינה בהכרח אמונה. רבנו הסביר זאת מתוך השוואת שני פסוקים שהזכרנו עכשיו. החוכמה תחיה בעליה. מצד אחד, החוכמה שאדם לומד מסוגלת לתת לו חיים. החיים כמטרה, החוכמה כאמצעי, והחוכמה היא אמצעי למטרה שהם החיים. אז החוכמה נותנת חיים לבעלים, היא אמצעי להופעת החיים. אז החוכמה תחיה בעליה, החוכמה שאדם לומד מסוגלת, מסוגלת לתת לו חיים. הרי היא מסוגלת, לא בטוח. הרי לא כל דבר שאני מכיר בחוכמה, בהכרח אני חי אותו. הרי זה אחד המשברים שלנו, אחד הקשיים שלנו בחיים, זה שאנחנו יודעים הרבה ידיעות שכליות, אבל אנחנו לא חיים את הידיעה השכלית הזאת. נכון? וזה מתסכל מאוד, כי אתה מרגיש פיצול אישיות. אתה מרגיש פיצול בין החוכמה לבין החיים. אז הנה הוכחה, שהיות ולא כל חוכמה אדם חי, זאת הוכחה שהחוכמה היא לא חיים. כי אם החוכמה הייתה חיים, אז ממילא היה קו ישיר, חוכמה שווה חיים. אבל עובדה שאדם חכם, הרבה פעמים לא חי את מה שהוא החכים בו. עובדה. אז זה הוכחה שהחוכמה היא לא חיים. אלא החוכמה מסוגלת, יש לה פוטנציאל להופיע חיים. אבל יכול להיות שלא תופיע חיים. יכול להיות שאדם יהיה חכם ולא יחיה את החוכמה הזאת שהוא החכים בה. לכן הרי לא כל דבר שאני מכיר בחוכמה בהכרח אני חי אותו. הוא יכול להיות לי זר ורחוק, ללא שייכות. כאשר אני חי את הדבר הנלמד, אז מתקיים החוכמה תחיה בעליה. החוכמה בעצמה איננה חיים, אך היא מסוגלת להעניק חיים. מצוין, זאת ההגדרה. לעומת זאת אמונה, לעומת זאת וצדיק באמונתו יחיה שבה חבקוק עמיד הכל על אחד, המאמין בדבר, הוא בעצם חי בפגישה בין האומן לאומנות, והפגישה הזאת זה חיים. המאמין בדבר חי את הדבר. מחובר אליו, דבק בו, ושייך לו. אני מרשה לעצמי לומר עוד פעם, בדוגמה שהזכרנו כמה פעמים, ביחס שבין זכר לנקבה, ודאי בין איש לאשתו ולאבדיל, בשלבי הבדיקה, האם הקשר הזה הוא איש ואשתו, אז יש שלב בפגישות, שזה פגישות של חוכמה. שאנחנו מתחילים להכיר אחד את השני, ויש לנו מה להגיד בנושאים מסוימים, אחד ביחס לשני. יפה מאוד. אבל זה לא אמונה, זה לא פגישה, זה לא שייכות, זה לא חיים. נכון שהחיים האמיתיים מזכר לנקבה מגיעים אחרי הנישואין, זה נכון, אבל באופן מסוים אנחנו מבינים גם לפני הנישואין, להבדיל, מבינים גם לפני הנישואין את ההבדל בין שאנחנו חכמים אחד כלפי השני בקשר, לבין שאנחנו, איך נקרא לזה, מאמינים או אמוניים בקשר. כן? החוכמה, זה אני יודע פונקציות מסוימות, אני יודע, יש לי הכרות מסוימות. וכולי. אבל אמונה זה פגישה. אמונה זה הוויה. אמונה זה חיים. כמובן, אני חוזר שוב, שלא תהיה כאן תקלה. החיים האמיתיים, החיים האמוניים האמיתיים בין בני זוג, זה רק אחרי הניסויים. יעזוב איש, 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 איש אשתו, דבק, הכן יעזוב איש את אביו ואמו, דבק באשתו, אבל בשר אחד. שם מופיעה האמונה, עד הסוף. אבל, ההופעה הראשונה של המפגש הזה, היא הופעה של חוכמה. היא לא הופעה של חיים. בסדר? טוב, כל מי שהתחתן מבין מה אני אומר. אז החוכמה בעצמה איננה חיים, אך היא מסוגלת להעניק חיים. לעומת זאת, וצדיק באמונתו יחיה, המאמין בדבר חי את הדבר, מחובר אליו, דבק בו ושייך לו. החוכמה נותנת חיים, והאמונה היא בעצמה חיים. הלומד אמונה אינו מאמין בהכרח, אך מתוך לימוד אמונה, נקווה, יגיע לאמונה. בסדר רבותיי? ברור. מי רצה להגיד משהו? גלעד, כן.
גם אמונה, אנחנו לומדים בתוך השקפות מסוימות של אנשים.
נכון, זה הרב ציודה גם אמר לפני כן. תסתכלו רגע בדף אחד, מה שאומר גלעד הוא צודק. תסתכלו רגע בסוף פסקה 5 בעמוד 2, דף אחד. הרבה אנשים חשבו ועדיין חושבים, גויים חושבים ויהודים חושבים, אמצע הפסקה. פסקה 5 בדף 1 עמוד 2. מאוד מעניין, מעניין מאוד לדעת מה אריסטו ולהבדיל הרמב״ם חשבו, אך לימוד אמונה הוא להיפגש עם ריבונו של עולם, כמובן, הנה התשובה לשאלתך, כמובן בעזרת אלה שכבר נפגשו עם ריבונו של עולם. כלומר, המחשבות של הרמב״ם זה לא המחשבות של אריסטו. הרמב״ם שייך למדרגת האמונה, ומכוח האמונה הוא מלמד אותנו את המחשבות האמוניות, אבל נקודת המוצא זה האמונה. קוראים לזה ישיבה. אריסטו, הוא לא שייך לאמונה, הוא שייך לעולם של מחשבות. האם מעולם המחשבות יגיע לאמונה? לא בטוח. קוראים לזה אוניברסיטה. זה ההבדל. אז אנחנו לומדים את מחשבותיו של הרמב״ם מכוח אמונתו של הרמב״ם, לא מכוח שכלו. השכל הוא חשוב, הוא צריך להיות מדויק, הוא צריך להיות מבורר, נכון, צריך להיות מעמיק ורחב, נכון, אבל זה בא מנקודה אחרת. הנקודה הזאת היא חייבת הדגשה, הנקודה הזאת היא קריטית. נקודת המוצא, מאיזה מקום אתה יוצא אל התורה, היא נקודת מוצא קריטית. האם אתה יוצא מתוך נקודת האמונה, וממילא המחשבות סך הכל מבררות את האמונה, או שאתה יוצא מתוך נקודת נעלם, ספק, ועכשיו המחשבות, בוא נראה אם יביאו אותי לאמונה או לא יביאו אותי לאמונה. זה נקודת מוצא אחרת לגמרי. עכשיו, אמונה זה לא אמונה תפימה של הסבתא. אמונה זה הפגישה שאנחנו מדברים עליה פה. עכשיו, היות ואנחנו נלמד בהמשך שישראל מאמינים למאמינים, ובקום שלמדנו, כל בריאה היא בעצם מאמינה, כי האומן נמצא בה, מלמעלה למטה. אז עם אלה, האמונה הזאת היא כבר קיימת. רק פשוט צריך לחשוף אותה על ידי המחשבות. בסדר? אז השכל, הלימוד, הוא יחשוף את האמונה. בסדר? אבל בעולם של שכל אנושי, לא מאמינים שיש איזה ממד אלוהי שטבוע באדם כטבע, ואותו צריך לחשוף. אני רוצה לקרוא משהו. אפשר לקרוא משהו? אני חייב לקרוא לכם משהו. בוא, באמת, להבין מה זה ביקורת המקרא. להבין מה זה תנ"ך או גמרא בגובה הגרביים. חייבים להבין את זה פעם אחת ולתמיד. אפשר גם מאמרי ראייה? שנייה אפיק, רק שנייה. מאמרי ראייה. טוב, אם אתם תשבו ככה, גם אני אשב ככה. אין פה מאמרי ראייה? תדעו לכם שיש דברים נפלאים בספר מאמרי ראייה. למרות שזה מחולק לפי... כלומר, זה לא מובנה, אבל יש שם דברים מאוד מאוד יסודיים, מאוד מאוד חשובים. יש שם מאמר, נתחיל לגבי על פה, יש שם מאמר קצר, כמדומני חצי עמוד. ממש בסוף הספר, סוף כרך ב', עם הספר מחולק, אז יש שם מאמר נגד ביקורת המקרא. אז שם הרב אומר, שניים, שלושה משפטים מאוד מאוד עקרוניים, שאנחנו חייבים להפנים את זה. חייבים למה ההבדל בין לימוד תורה בישיבה, שהיא נובעת מנקודת האמונה, לבין נקודת האמונה של הפגישה בין האומן לאומנות, ואכן צריך ללמוד אמונה כדי שמהנקודה הזאת אנחנו נצא לפועל. אל מול לימוד תורה במקום שנקודת המוצא שלו היא לא אמונית, שבדרך כלל קוראים לזה אוניברסיטה. זאת נקודה מאוד יסודית. תודה רבה. אנחנו קראנו מי צריכים להיות המלמדים באוניברסיטה הדתית. זוכר, היית פה בשיעור הזה? קראתי זה גם פה, בשיעור הזה זה היה. כן, אתמול זה היה. היית אתמול בשיעור?
כן.
אז קראנו את זה פה. שלשום. מי היו? מי הם צריכים להיות? המנהלים, המורים והתלמידים. בדעותיהם וברגשיהם ובמעשיהם. שייכים למדרגת האמונה. בסדר? אבל אני רוצה לקרוא, בואו לא נאבד את זה. הפרק הזה, או כמה שורות האלה מתחבות, הנה, נפתח. שתבח שמו. זה מתחבא, זה לקט שיחות, החל מעמוד 468 יש כאן לקט שיחות קצרות. אפילו לא יודע אם זה מופיע במפתח, אתם יודעים? לקט שיחות, כן, לקט שיחות, אבל לא מופיעות, לא מופיעים הכותרות של השיחות, לא מופיעות הכותרות. אז יש כאן לקט שיחות, כמה עמודים, חמישה עמודים, שיחה א', יש והיעדר, לא עינינו כרגע, שיחה שנייה שאני רוצה לקרוא ממנה משהו, היסודות הכוזמים של מבקרי המקרא, זה ביקורת המקרא, אני רוצה לקרוא מזה עכשיו. שיחה ג' אין לה כותרת, זהו, שיחה ד' גם אין לה כותרת. החל מ-468 עד עמוד 472 כולל. ארבע שיחות, ממש קצר. אז יש כאן חצי עמוד על ביקורת המקרא. עכשיו רבותיי, שימו לב, אנחנו עכשיו נוגעים בנקודה קריטית, קריטית. אומר הרב, ואני בטוח שמה שאני הולך לקרוא עכשיו, אם אנחנו לא נדייק את מה שהרב מתכוון כאן, יהיו כאן אנשים שיצאו עם טעות חמורה מאוד. אני קורא, ההבדל בין קודש לחול. הרב הולך עכשיו לברר את היחס בין הקודש לחול. עכשיו, אם היינו שואלים את עצמנו לפני המשך המשפט הזה, תגיד, מה היחס בין קודש לחול? אז הייתם אומרים שבכל חול יש קודש, והתפקיד שלנו לחשוף את הקודש שנמצא בחול, וזה נכון המשפט הזה. אבל לפני המשפט הזה, לפני המחויבות שלנו, לגלות את הקודש בחול, קודם כל, כמו שרב כותב בנהדר בקודש, בפרקי קודש וחול פה במאמרי ראייה, לפני הגילוי של הקודש בחול, קודם כל צריך להבחין, להבדיל בין הקודש לחול. רק מי שיש אצלו הבדלה, יכול ליצור את ההכללה, את החיבור, את היחס. אני קורא, עכשיו תראו, משפט מפתיע, אבל משפט יסודי מאוד. ההבדל בין קודש לחול הוא לא בכמות. למשל, לומר שכאן היסודות מרובים וכאן מועטים. מה זאת אומרת כמות? כמות הכוונה, למשל, אם אני מציר 1 עד 10, אז הקודש שנמצא בחול הוא במדרגה 2, והקודש שנמצא בקודש הוא במדרגה 10. אבל שניהם על אותו ציר. אומר הרב, ההבדל בין קודש לחול זה לא ההבדל הזה. זה לא שתי נקודות על אותו קו, אלא החול הוא בנקודת ההתחלה של הקו הזה, והקודש הוא בנקודת הסוף, הסיום של הקו הזה. לא. זה לא 2 ו-10 על אותו ציר. זה לא שתי נקודות על אותו קו, זה שני קווים מקבילים. ההבדל בין קודש לחול הוא לא בכמות. אלא, למשל, היו כאלה שרצו להגיד שהבדל בין אדם לבעל חיים זה הבדל כמותי. עד כדי כך שהיו פילוסופים שאמרו שהאדם הוא בעל חיים משוכלל. לא, זה בדיוק רבי יהודה הלוי. האדם ובעל החיים זה שתי נבראים שונים לגמרי. שתי בריאות שונות לגמרי. כמו שלהבדיל, ההבדל בין ישראל לגוי זה שתי בריאות שונות לגמרי. אתה לא יכול להגיד האדם הוא בעל חיים משוכלל. ואתה לא יכול להגיד ישראל זה אדם משוכלל. כלומר, בעל חיים משוכלל משוכלל. לא. זה קווים מקבילים. זה לא על, 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 אותה נקודת ציר. גם כשהרב מדבר בישראל ואומות העולם על ההבדל בין ישראל לגוי, שם הוא גם אומר את המילה כמות ואיכות. זה לא הבדל רק הבדל כמותי, זה הבדל איכותי. איכותי הכוון שזה שני קווים מקבילים שאין ביניהם יחס, אין ביניהם קשר. אז ההבדל בין קודש לחול הוא לא בכמות. לא, למשל, לומר שכאן היסודות מרובים וכאן מועטים. בחול זה מועט, בקודש זה מרובה. לא. לא בזה עיקר ההבדל. אלא עיקרו הוא באיכות. עכשיו תראו איזה משפט. אם הייתי קורא לכם את המשפט הזה והייתי שואל אתכם בוחן פתע, מי אמר את המשפט הזה? האחרון שאתם אומרים שאמר את המשפט הזה זה הרב קוק. ואני קורא בספר מאמרי ראייה של הרב קוק. מי שלא מכיר את הכריכה, זאת הכריכה החדשה של ההוצאה החדשה. בסדר? אומר הרב, הקודש ויכול הם שני דברים שאין להם שום קשר. שומעים? הקודש ויכול הם שני דברים שאין להם שום קשר. אחרי שהבנתי שלקודש ויכול אין שום קשר, כי זה שני קווים מקבילים, זה הבדל איכותי, הקודש הוא מקור החיים. זה אני מחבר אותנו למאמריה בנדר בקודש. הקודש הוא מקוריות החיים, והחול הוא ההסתעפות של אותה מקוריות. הקודש הוא נותן את החיים, והחול הוא הביטוי של נתינת החיים הזאת. להסביר את זה קצת יותר טוב? כן. משפט אחד. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, וידם לנפש חיה. שורש חיים מופיע בפסוק הזה פעמיים. נשמת חיים, נפש חיה. שואל בעל ספר המידות, מה ירא מה כתוב? ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמה, לא נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. אומר בעל ספר המידות, אם היה כתוב כך, היינו מבינים, שאפר מן האדמה, בחינת גוף, חול, והנשמה, בחינת קודש, שניהם שני כוחות מתים שאין להם חיים משל עצמם. אם היה כתוב ככה, ויצר השם אלוהים את האפר מן האדמה, לא כתובה שם מילה חיים, אפר מן האדמה זה כוח מת. הלאה. ויפח באפיו נשמה, אם היה כתוב ככה, משמע שגם הנשמה זה כוח מת. והריאקציה, החיבור בין שני הכוחות, בין נשמת, בין הנשמה לבין אפר מן האדמה, הוא יוצר חיים. והיה אדם לנפש חיה. אז מתי הופיעה המילה חיים, לו היה כתוב ככה? רק בחיבור ביניהם, לפי ההבנה הלא נכונה הזאת, כי זה לא מה שכתוב, היה משמע שהצד החולי שבאדם, הנקרא אפר מן האדמה, הוא מת. הצד הקודשי שבאדם, הנקרא נשמה, מת, שני כוחות מתים, והחיבור ביניהם יוצר חיים. אבל זה לא מה שכתוב. ואז הקודש והחול, אם זה נכון, הקודש והחול היו על אותו ציר. שני כוחות מתים, החיבור ביניהם יוצר פתאום פיצוץ, פק, חיים. יפה. אבל זה לא מה שכתוב. מה כתוב? ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. עפר מן האדמה זה כוח מת. ויפח באפיו נשמת חיים. לנשמה יש חיים משל עצמה עוד לפני שהיא הושמה באפר מן האדמה. והחידוש של נשמת החיים הזאת, שהחיים שבה לא תלויים באפר מן האדמה, זה שהיא מסוגלת להחיות את המת. והיה האדם לנפש חיה, אותו גוף מת, שכרגע קיבל נשמה, קיבל נפש, לא נבחין כרגע בנשמה לנפש, קיבל כרגע את האפשרות שגם הגוף שלו יקבל חיים, וזה נקרא נפש חיה. אז פעמיים מופיע שורש חיים בפסוק הזה. נשמת חיים מעצם היותה חיים, ויכולת הופעתה או יכולת הופעתם של החיים שבה, גם בכוח חיצוני לה, והיא מסוגלת להחיות אותו. זה הגוף. אז מה ההבדל עכשיו בין אפר מן האדמה לנשמת חיים, בין חול לקודש? חול זה כוח מת. הקודש זה כוח של חיים. והקודש עד כדי כך הוא כוח של חיים שהוא יכול להחיות את האחרים, את הכוחות המתים. אז זה לא הבדל איכותי, זה לא הבדל כמותי, סליחה. זה הבדל איכותי. הקודש הוא המקורי, הוא מקוריות החיים, והחול הוא ההסתעפות, הביטוי של אותה מקוריות. לכן ההבדל בין קודש לחול זה הבדל איכותי, זה מקור החיים, וזה ביטוי לאותה מקוריות של חיים. רבותיי, סליחה שאני מדבר ברור, מי שלא מבין את זה לא מבין כלום. כלום. זה א' שבא' המשפט הזה. ממש. לכן ההבדל שבין קודש לחול הוא לא בכמות. למשל, לומר שכאן היסוד מרום וכאן מועטים, לא בזה עיקר ההבדל, אלא עיקרו באיכות. שבהקשר הזה החול הוא מת והקודש הוא חי. והקודש חי עד כדי כך שיכול לחיות את המת. תחיית המתים. לא בזה עיקר ההבדל, אלא עיקרו באיכות. הקודש והחול הם שני דברים שאין להם שום קשר. כי זה מקוריות החיים וזה ההסתעפות של המקוריות הזאת. ומי שרוצה לגשת אל הקודש כניגש לדבר חול, אין לו שום מושג. עכשיו הגענו אלינו. אם אני ניגש אל התורה, אל הקודש, ממקור של חול, כלומר שכל, לא תביעת עין, סימן, לא נשמת חיים, עפר מן האדמה, אז אין לי שום מושג. קוראים לזה אוניברסיטה. ברצינות עכשיו. ניגשים אל הקודש, ממקור של חול, אז אני ניגש אל התורה, ממקור של שכל. עכשיו בוא נראה אם השכל שלי מסכים, מה שכתוב או לא מסכים. אבל ישיבה זה לא ככה. אני ניגש אל הקודש ממקור של קודש. והמקור של הקודש הוא לא מחשבה, הוא אמונה. נופל הסימון או לא? כן. גלעד, נופל הסימון. עכשיו תראו מה הרב אומר, עד לאן זה מגיע. ומי שרוצה לגשת אל הקודש כניגש לדבר חול, אין לו שום מושג. משל לאדם, הרוצה להשתמש בחוש שאינו במקומו. כלומר, כדי ללמוד את התורה, אני צריך לגשת מנקודת האמונה ולא מנקודת המחשבה. תבינו עד לאן זה מגיע, הביטוי ההזוי הזה שנקרא לימוד מחשבת ישראל. מה זה מחשבת ישראל? לימוד אמונת ישראל, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. מה זה מחשבת ישראל? מה זה עוד מחשבות? יש מחשבות של אפלטון, מחשבות של אריסטו, ושל קאנט ושל ניטשה, ויש גם מחשבות של הרמב״ם והרמב״ן וכו'. שמנו את המחשבה, את הגילוי האלוהי בעוד איזה אפסנאות של עולם של מחשבות. והוא עכשיו על המדף בין סך המחשבות. רק שנייה אחת. לכן נקודת המוצא היא לא המחשבה. נקודת המוצא היא האמונה. אם אנחנו ניגשים אל התורה מנקודת מוצא של חול, לא של אלוהי המתגלה דרך זה, אלא של חוכמה, שבן אדם יכול להבין אותה ולערער עליה, זה נקרא לגשת אל הקודש מנקודת מוצא של חול. למה הדבר דומה, אומר הרב? דומה, משל לאדם הרוצה להשתמש בחוש שאינו במקומו. למשל, לדוגמה, כשם שאין לראות בפה. אני רוצה לראות דרך הפה. האם זה אפשרי? למה לא? אני רוצה לראות דרך הפה. מותר לי לרצות. הקדוש ברוך הוא ברא גם את הפה. למה לא? כי הקדוש ברוך הוא לא שם כישרון הראייה, או לא מאפשר לאדם לגלות את כישרון הראייה שלו, דרך האיבר הנקרא פה. אלא רק דרך האיבר הנקרא עיניים. אז אם אני יכול לרצות עד מחרתיים, לגשת אל כישרון הראייה מתוך הפה. אני ניגש, כן, והנמשל, אני ניגש אל הקודש ממקור חול, אבל זה לא הפונקציה, כמו שאני לא יכול לראות דרך הפה. אני לא יכול לגשת אל התורה דרך מבט של חול, של מחשבה ולא אמונה. כשם שאין לראות בפה משום שחוש הריח שייך למוח ולעיניים, וכן אין למשש בחוש הריח, כי חוש הריח הוא לא יודע למשש, זה לא הפונקציה שלו. שתפקידו הוא עדין מאוד, חוש הריח הזה. כך אי אפשר לגשת אל הקודש כמו שניגשים לדבר חולין. מכאן הסיבה שהרבה מבקרי מקרא טעו מבחינה תיאורטית והיפותטית. נעזוב כרגע מה ההבדל בין תיאוריה להיפותזה וכו', אבל בגדול, הטעות הבסיסית של מבקרי המקרא שלא ניגשים אל התורה ממקום של אמונה, אלא ממקום של מחשבה. אני חייב להחריף את זה רגע. בואו ניתן דוגמה שהיא יכולה להפיל לנו הסימון, והיא תהיה מאוד חשובה, למרות שהיא דוגמה שגם ילדים בגן יכולים להבין אותה. האם מישהו פעם הבין את הפסוק וידבר השם אל משה? מישהו הבין את זה פעם? שאלה אחרת. מישהו פעם השם דיבר איתו? עדי, השם דיבר איתך פעם? לא. השם דיבר איתך?
לא.
השם דיבר איתך? אל עד השם דיבר איתך? לא, אתה מבין מה זה כשאני מדבר איתך, אתה יודע להגיד, ערן מדבר איתך. תחשוב שמשה, כשהשם מדבר איתו, זה כמו שאני מדבר איתך ואתה מדבר איתי. תפסיק לתת לי דוגמה שאתה לא מבין מה אתה אומר. השם דיבר אל משה, אתם מבינים את זה או לא? לא. סוף סוף יש פה דובר אמת. אין לנו מושג מה זה שהשם מדבר למשה. וירא השם אל אברהם, מישהו מבין מה זה? בשפה פנימית קוראים לזה התגלות. קוראים לזה נבואה. מהירה או פחות מהירה. אין לנו נבואה יותר. פסקה נבואה סוף בית שני. מתחילה לחזור לאט לאט, נדבר על זה בהמשך השיעורים פה. אבל איך אנחנו יכולים להתייחס לגדולי אבותינו? שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם. שאין לנו מושג מה זה הדבר הזה. מה זה הנבואה? מה זה התגלות אלוהית שמדבר עם בני אדם? איך אפשר להתייחס לאברהם, אבינו, שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, לפי הכלים והמישורים שלנו מאז שנעלמה ההתגלות? נעלמה נבואה. לדבר חריף? מי שמתנהג בצורה הזאת הוא פשוט מטומטם בהגדרה. מי אתה שאתה תדון את אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא דיבר איתך פעם? טוב, מי אתה זה גם מי אני, כן? מי אני? אין לנו מושג מה זה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם. ומדבר בצורה תדירית, קבועה. דבר השם, אני ולא אחר. אז איך אפשר, ריבונו של עולם, ללמוד את התורה על פי מילון אבן שושן? מה קורה פה? זה ביקורת המקרא. ניגשים אל הנבואה, אל ההתגלות האלוהית הישירה, ממקום של מעטפות וכיסויים שנקראים שכל. במקום תביעת עין, סימנים. זה כפירה. מצד האמת זה עבודה זרה. הדוגמה היא טובה, כי היא מזעזעת. אולי אף לא חשבנו על זה. זאת אומרת שבשביל ללמוד אמונה צריך אמונה, ולכן למדנו פה שכולנו מאמינים. לא, 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 לא. אתה אומר משפט לא נכון, מכילה? שכחתי את שמך? נדב. נדב, אתה אומר משפט לא נכון? אנחנו לא באים מידיעה, באים מאמונה. אתם זוכרים שאנחנו הזכרנו בחצי משפט שספר הכוזרים מתחיל בחלום? ואתם זוכרים שאמרנו שהחלום זה כוח המדמה שבסיסו ויסודו האלוהי הוא נבואה? ואנחנו אמרנו שהמלך היה זהיר מאוד, כמו אומר שם בהקדמה, המלך היה זהיר מאוד במצווה דת הכוזרים, ולכן כשהוא שמע כמה פעמים בחלום, כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי, לקח את זה ברצינות. כלומר, לו היה אדם ששייך רק אל השכל והמחשבה, היה מזלזל בחלום, היה אומר, מה זה דמיון? הוא לא היה אדם שהיה מחפש את הכוונה שתתגלה במעשה. מלך הכוזר היה אדם רציני ביותר. הוא הבין שיש התגלות אלוהית שהיא עוד לפני השכל. ולכן כל ספר הכוזרי הוא מתאים רק למי שמבין שלפני השכל יש אמונה. ולכן הוא לא ייגש אל התורה ממקום של אוניברסיטה, של מחשבה, אלא ממקום של אמונה. רגע, האמונה היא תבועה בתוכנו, אבל היא מכוסה בכל כך הרבה מעטפות. נכון, בגלל זה צריך ללמוד דרך השכל את משהו למעלה מהשכל. ולימוד אמונה, כמו שכבר דיברנו, זה סוג של פרדוקס, מפליא לעשות. איך אפשר לחשוף ממד אינסופי אלוהי דרך כלי סופי? איך אפשר לעשות תביעת עין דרך סימנים? אבל גם כשאני חושף את התביעת עין, גם כשאני עוסק בסימנים, אני יודע מאיפה אני בא ולאן אני הולך. אני בא מאמונה והולך לאמונה. אני לא שם את השכל במרכז הכובד ואומר, עכשיו בוא נראה מה השכל יכריע. זה כפירה. פתחנו פה ליקוטי מוהר"ן, על זה רבי נחמן צועק. על זה הוא צועק. זה ביקורת המקרא. שניגשים אל התורה או אל התנ"ך בכלל, ממקום, מהחוש, דרך, הם רוצים לפגוש את התורה דרך חוש שהוא לא החוש הנכון לפגוש דרכו את התורה. החוש הזה נקרא שכל ולא דרך חוש האמונה. היית בשיעור הזה? תשלים. תורה א', הנקראת? אשרי תמימי דרך. הולכים בתורת השם, לא הייתה בשיעור הזה? כדאי להשלים. מדברים במכון מרבי נחמן, כדאי להשלים את זה. לא יומן כי סופר, כן, קורה. אבל כדאי שתתחיל שם, שאתה קורא את זה, רק לקרוא, לא צריך להבין. לספור כמה פעמים רבי נחמן משתמש בשורשים או במילים שכל, פיקחות, בינה, חוכמה. כשתתייאש, אפשר להפסיק.
הגענו
ל-25, אומר אבי, והתייאשנו. אני רוצה לחזור אלינו. רגע, רגע, תנו לי להתקדם טיפה. נחזור אלינו. חמש. רבנו הביא הוכחה לכך שאמונה אינה דבר, אינה רק דבר שברגש, או אמרת כנף באלמה, אלא דבר אותו יש ללמוד. מאיפה הביא רבנו הוכחה, רב ציודה ורב קוק כמובן? מדברי הגר"א, שכידוע הגר"א אמר על ספר הכוזרי, שהוא קדוש וטהור, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. אז אם כן, ספר הכוזרי, עיקרי אמונת ישראל ותורה. אמונה, ישראל ותורה, זה כל המהלך שבינן אמונה, שלושת המילים האלה. אמונה, ישראל ותורה, לפי הסדר הזה. זה מה שבעצם אנחנו הולכים לעשות פה כל השנה. אז הגר"א, הגאון מווילנה, מי לנו כגאון מווילנה, אמר על הגר"א, אמר על ספר הכוזרי, הגאון מווילנה מוסר לנו דרכה לימודית איך להתגדל בתורה, גאון זה של כל הדורות מודיע לנו שיש ללמוד ספר מסיעת ישרים, וכן ספר הכוזרי הראשון, זה הספר הכוזרי שלנו, תראו אחר כך הסוגריים, שהוא קדוש וטהור, זה לשון הגר"א, צריך להבחין בין קדוש לטהור, אולי אפילו אמרנו משהו על זה, ועיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. אומר הרב ציודה, יש הרבה ספרי אמונה, אך ספר הכוזרי אינו ספר בין הספרים. הוא ספר שעיקרי האמונה תלויים בו. עיקרי אמונה, הכללים, הרי מה אנחנו מחפשים? מחפשים את השיטה. מחפשים את הכלל האיכותי, שממנו מתפרטים כל הכללים והפרטים הכמותיים. זה אנחנו מחפשים. הספר הכוזרי הוא ספר העיקרים בהקשר הזה. צריך ללמוד ספר הכוזרי בצורה נכונה כדי לחשוף את העיקרים האלה. לכן הוא ספר שעיקרי האמונה תלויים בו, אחרי שאדם מתגדל באמונה וקלט את עיקרי האמונה, יש מקום שילמד ספרים אחרים. הכוללים ענייני אמונה שאינם עיקריים, אך גם חשובים מאוד. אך ראשית כל יש ללמוד עיקרי אמונה. אם כן, למה יש ללמוד ספר כוזרי? כי עיקרי אמונה תלויים בו. אתה שומע מזה שאמונה צריכה לימוד. הרב קוק הידוע, שיעור ראשון, השיעור הראשון שהוא קבע בישיבת מרכז הרב ענייני אמונה, שיעור בספר הכוזרי. יש גם במאמרי ראייה איזה סיכום של ספר, סיכום קצר של הרב קוק על ספר הכוזרי. קצת קשה, אבל כדאי להכיר את זה. בלימוד פרשת השבוע עם רבנו, אנו רוצים להיפגש עם דבר השם, ואנו לומדים אמונה. טוב, מי רצה להגיד משהו? כל זה תשובה לגילד. אלעד, בבקשה.
הכוזרי יפלם פה הערב באותו חלום. זה לא איזשהו כזה דיבור אלוקים באותו כוזרי?
יכול להיות. בדרך כלל, חלום הוא 1/60 מנבואה. כלומר, יש בו גרעין של נבואה, אבל הוא בטל ב-60. אז הוא בטל ב-60. אני אמרתי את זה. אמרתי, יש בו גרעין נבואה, רק הוא בטל ב-60. כלומר, יש בו גרעין אלוהי אמיתי, אבל לא מנהלים על פיו את החיים. אבל אם החלום חוזר כמה פעמים, גם היום להלכה. אדם חלם חלום שרע לו עם החלום. אז הוא, והחלום הזה מעיק עליו, ילך לעשות הטבת חלום. יש גדר כזה בהלכה. כי הוא מבין שמישהו כאן מאותת לו. מצד שני, היום כל אחד יתחיל להיות פותר החלומות. לכן באופן עקרוני חלום בטל ב-60. אם אדם נפשו עגומה עליו, זה הגדר הלכתי, ילך יעשה הטבת חלום, הטרת חלום, בסדר. אבל אנחנו לא מתייחסים לחלומות באופן מעשי כמנהלים את החיים. מצד שני, אנחנו לא מזלזלים בחלום. אף על פי, אני לא רוצה לפתח סוגיה עמוקה. הגמרא שואלת, הרי הפסוק אומר, והחלומות שווה ידברו. מצד שני, חלום אחד חלקי שהיא מנבואה, אומרת הגמרא, כאן על ידי מלאך, כאן על ידי שד. זאת אומרת, יש דמיון שמקורו בנבואה, דמיון עליון, זה על ידי מלאך. לחלומות כאלה צריך להתייחס ברצינות, זה ספר הכוזרי. ויש חלומות שהם על ידי שד. מי זה השד? פרויד, יצרה שבאדם, שהחלומות האלה זה בעצם התעוררות של כל הפנטזיות הבלתי ממומשות של האדם. זה שד, זה שד משדי. איבדנו את היוד, נשאר שד. לכן האם אנחנו מתייחסים באופן מעשי לחלום כמנהל את החיים? חס ושלום. השכל מנהל את החיים. אחרי שנעלמה הנבואה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, יציר אחד שדרכו אפשר לגלות נבואה, והיא עברה מן הנביאים, אל מי? למי עברה הנבואה אחרי שהסתלקה? דרך איזה ציר היא מתגלה הנבואה אחרי שאיננה? כולם יודעים מה? שוטים ותינוקות, נכון? טוב, אז נראה לי שאנחנו כבר לא תינוקות, ונקווה שאנחנו לא שוטים. שוטים זה מפגר, כן, אדם מפגר. חסר לו שכל. אז הנבואה עברה אל השוטים והתינוקות. נקווה שאנחנו לא שוטים ולא תינוקות, אבל הגמרא אומרת עוד משהו. עברה הנבואה מן הנביאים אל החכמים. אז צריך ללמוד תורה כדי לחשוף את הנבואה. טוב, הבטחנו לעצמנו שמסיימים היום. מי רצה עוד להגיד משהו? עדי, אין לך מה להגיד. פשוט. יופי. אבל אין זה מספיק. עכשיו הרב ציודה כאן ככה מתחיל לראות בצרורות. הסוגיה הזאת אנחנו נתחיל אותה בדף מספר 4. כלומר, כרגע אנחנו לומדים על אמונה שהיא פגישה ולא סימן, לא שכל או רגש, אף על פי שהכלי לחשוף את התביעת העין הזאת זה השכל, הסימן המיוחד שנקרא שכל, אבל הרב ציודה כאן מדייק עוד נקודה אחת, שאנחנו הולכים לפתוח אותה מדף 4, נקרא בעזרת השם יום חמישי, חמישי יום עיון, טוב נדבר על זה אחר כך, אבל אין זה מספיק, זה לא רק שהגרא אומר על ספר הכוזרי, ספר הכוזרי הוא קדוש וטהור, עיקרי אמונה תלויים בו, לא? אומר עוד משהו, עיקרי אמונת ישראל ותורה. אם כן, יש שני עיקרי אמונה יסודיים, שני כללים. אתה רוצה לשמוע מה שני הכללים האיכותיים? ישראל ותורה. והגר"א מדייק בסדר ביניהם. ישראל קדמו לתורה. נראה בהמשך כל, באריכות רבה ובעמקות נקווה כמה שניתן. מה זה אומר? זה נושא שאנחנו הולכים להיכנס אליו. אבל אין זה מספיק. כל מילה פה בדברי הגאון היא בשקל הקודש. מה אמר הגר"א? אמונת ישראל ותורה. תוכן האמונה שלנו הוא ישראל ותורה, הוא לפי הסדר הזה. ישראל שקדמו לתורה, ישראל שהם בסיס התורה, ישראל שגם ללא תורה הם ישראל. כל זה נפרק באריכות. אם הגאון היה אומר אמונת תורה וישראל, היה זה הנוסח של המכונים חרדים. ולדעתם כביכול קיום התורה יוצר אותנו בתור ישראל. אבל אם אין תורה, אז אין ישראל. אבל לא כן אומר הגאון, הגאון לא אומר ככה. אלא אמונת ישראל ותורה, לא אמונת תורה בישראל. מה המטרה, מה האמצעי? מה הערך, מה הכלי להופעתו? כל זה נראה יחל מדף 4 בצורה מסודרת. וכן חז"ל שקבעו את מטבע הברכות, אמרו אשר בחרבנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. לא אמרו אשר נתן לנו תורתו, ומשום כך בחרבנו מכל העמים. וכמו שהרב ציודה היה מדייק וגם פה, לא נאמר אשר בחרבנו מכל העמים בשביל או כדי לתת לנו תורתו. זה המנהג המוזר של השיחות בצהריים. אז אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. לכאורה, מה הייחוד שלנו? במה אנו עם סגולה? היה מתאים לומר שנתן לנו תורתו, ומתוך שנתן לנו תורתו בחרבנו מכל העמים. נוסח חרדי מאוד, אבל חז"ל לא תקנו כך. ראשית כל יש ללמוד מהו עם ישראל, מהו השורש האמוני של עם ישראל שאנחנו נקרא לו כנסת ישראל, נשמת ישראל, סגולת ישראל. וכולי, מתוך שנבין מהו עם ישראל, אפשר להבין מהי תורה. מתוך כך נבין מהי תורה, ומתוך כך וגם נבין מי הוא ריבונו של עולם. אז אני מאמין באלוהי ישראל, אשר נתן להם תורה, ואשר ברא את הטבע. אז תורה קדמה לעולם, וישראל קדמו לתורה. אז זה הסדר. הסתכל בישראל וברא אורייתא, הסתכל באורייתא וברא אלמא. טוב, כל זה אנחנו הולכים לפתוח חזור ופתוח. שאלה, איך מביאים אנשים להכרה שיש בורא? עונה רב ציודה, על פי מה שנאמר בישעיהו, אתם עדיי. עם ישראל הוא העדות להופעה של האומן באומנות. בלשון הרב הירש, עם ישראל הוא אצבע אלוהים בהיסטוריה. זה לשונו. כביכול האצבע של אלוהים משוטטת בהיסטוריה, והאצבע הזאת נקראת עם ישראל. והאצבע הזאת היא בעצם הגילוי האלוהי היותר עליון, שדרכו בעצם כל האנושות וכל ההיסטוריה והטבע מתנהלים. אצבע אלוהי. אז אתם עדיי, נאום השם, אתם העדות על הופעתי במציאות. אתם עם ישראל, אתם עדיי, נאום השם. לא רק השמיים מספרים כבודו, זה הטבע כמו שדיברנו בדף מספר 1, אלא גם ישראל הנצחי וההיסטורי, הגילוי האלוהי בהיסטוריה כמו שדיברנו למעלה מן הטבע. עם זו יצר תילי, תילתי יספר, הוא העובדה הנצחית של מציאות היהודים בעולם. המילה שם נראה לי טעות, זה לא עשה, טעות. לדורות עולם, אי העד. מה כתוב שם? לא יודעת, תבדקו, לא משנה, הבנו את העיקרון. איך? הזה, יותר רגיוני. העובדה הנצחית של מציאות היהודים בעולם הזה, לדורות עולם, אי העד. כן? למרות שעם ישראל נמשל לסה, נכון? עם ישראל נמשל לכבס. איך אנחנו יודעים? עולה תריה חלק א', ששם הרב מסביר מדוע קורבן התמיד הוא קורבן כבשים ולא קורבן פרים. מהבדל בין כבס לפרה. טוב, שורי בית. שאלה, אדם שאינו מאמין ושואל מהי האמונה? איך מסבירים לו? תשובה, מעדכנים אותו שהוא מאמין. אין לו מאמין. עכשיו, טוב, הוא אומר לך, הוא לא מאמין, ואתה אומר לו שהוא כן מאמין. טוב, דו שיח שחרשי. אז מה עושים? עכשיו צריך לעורר אצלו את האמונה. איך נעורר אצלו? הטוב ביותר, לבוא ללמוד מהו עם ישראל, ישראל קדמו לתורה. הפחות טוב, לקחת אותו לסמינר, שמתוך הטבע יגיע להיסטוריה. אבל אני מקווה שלא יתקע בסמינר. לכן, אדם שאינו מאמין ושואל מהי האמונה, איך מסבירים לו? אתם עדי, עדי אמת, אנו מכירים את ריבונו של עולם דרך נצח ישראל. ונצח ישראל צריך להילמד. אדם הרוצה ללמוד אמונה, אינו יכול לעשות אותו למתוך הבנה, הכרה ושייכות לעם ישראל. אם נחזור רגע לדף הראשון, זאת התצפית שממנה אנחנו מתצפתים על הכל. זה הגילוי הראשון של האומן באומנות מבחינה רוחנית, שממנה תופיע ההתגלות האמונית במציאות בעולם שלנו, היסטוריה וטבע, זה למעלה מזה. כך בנויה כל התורה כולה, היא סיפור וברור מהו עם ישראל, איך הוא נוצר ומה הם שורשיו. כל מצוות התורה משולבות במהלכים מההיסטוריים של עם ישראל. רבנו נהג לצטט גויים שתבטאו בשבח עם ישראל. לעתים כשיש גויים שמכירים מהו הערך המיוחד של עם ישראל, יש במקורות אלה קידוש השם מיוחד, מעין מלאך רע שבעל כוחו נאמן, וזה לא קשור מה שרב סיוטו מתכוון פה, לניצחון ביורולינג של מכבי תל אביב, או בזכייה באירוויזיון במקום מספר אחד. לא קשור. כאן קשור למהויות. גתה, ההוגה המשורר, הפילוסוף הגרמני המפורסם, כתב, לאור דברי ימיו וקורותיו של העם מיוחד, מתווה ההנהגה האלוהית בכתבי הקודש את הדרך לכל האדם והעמים. טוב, לא מפיו אנחנו חיים, רק הוכחה שאפילו מלאך רב על כוחו נאמן. ריבונו של עולם מדריך את האדם ואת העמים מתוך התורה. התורה אכן פונה אל כל האנושות כולה. אך מה שמסופר בה הוא דברי ימיו וקורותיו של עם ישראל. אז התנ"ך הוא הרב מחר הנמכר ביותר בהיסטוריה, והרב מחר הזה מספר מה קורה עם עם ישראל במהלך הדורות. לכן ההנהגה האלוהית מתווה, מסדרת ומציינת את הדרך לאנושות כולה בכתבי הקודש, שרוב דבריהם הם דברי ימי ישראל לאור עניינו של העם המרכזי העולמי. והישיבה המרכזית העולמית שכולנו שלוחותיה היא אמורה לברר את עניינו של העם המרכזי העולמי בהיסטוריה. אנו ניגשים לתורה ולאמונה בהשם מתוך הבנה מהו עם ישראל. עכשיו משפט נורא, והיום, עכשיו יפול הסימון. ואם אנחנו רוצים לגשת אל התורה לא דרך עם ישראל, מדלגים על עם ישראל, לאן מגיעים, אומר רב, שיהודה? כאשר רוצים להגיע מתוך גישה אחרת, כקיצור דרך, בדילוג על עם ישראל, מופיעה הנצרות להופעותיה. התיאולוגיות המקוריות והמודרניות. אז אם כן, לסדר את הסכמה הזאת, אומן, גילוי אמוני ראשון, ישראל, ממילא תורה, נגיע אחר כך לתורה, ישראל, ממילא אתה יכול להסתכל על ההיסטוריה ואחר כך על הטבע, מתוך התצפית הנכונה. אז מה אנחנו הולכים לעשות בשיעור הזה? סיימנו סוף סוף שאת עובדת התשתית. מה אנחנו הולכים לעשות בשיעור הזה? הולכים לברר דרך השכל. את משהו למעלה מן השכל, כלומר לחשוף את אותה תכונת אמונה, דרך הגילוי הראשון של האומן הנקרא ישראל, שזה לא סך היהודים בהיסטוריה, אלא השורש הרוחני של הערך שנקרא ישראל. אבל כדי להתחיל להבין מהו הערך הרוחני הנקרא ישראל, צריך קודם כל להוכיח שישראל קדמו לתורה. שבאמת ישראל זה הגילוי האמוני הראשון, ולא התורה הגילוי האמוני הראשון. אז את זה אנחנו מתחילים לעשות מדף מספר 4. נגמר לי האוויר של שלושת השבועות וחצי הראשונים. לא, רבותיי, קודם כל, יישר כוח לכל החבורה הנפלאה שיושבת פה, באמת. איך דני אומר, בזאת ייבחנו, בוא נראה מה יהיה איתנו אחרי החגים, מי איתנו במסע אחרי החגים. אבל, מה שעשינו עד היום, עשינו דבר גדול. התחלנו ליצור את התשתית, להבין בכלל לאן אנחנו רוצים להגיע. מהו הציר שעליו אנחנו הולכים? אנחנו הולכים על ציר האמונה, שהכלי לחשוף אותו הוא השכל, לימוד אמונה, ואנחנו הולכים לחשוף את האומן באומנות דרך הגילוי הראשון של האומן הנקרא ישראל, ומכוחו אחר כך תורה. נראה שהערך שנקרא ישראל הוא כולל שניים שהם שלושה, עם ישראל במהות שלה, במהות שלו, ארץ ישראל במהות שלה, והמפגש בין שניהם הנקרא גאולה. זה ברמה הרוחנית. אחר כך נראה איך זה מופיע במציאות, ואז נגלה שעם ישראל במציאות הוא לא תמיד מגלה את עם ישראל במהות, ונגלה שארץ ישראל במציאות לא תמיד מגלה את ארץ ישראל במהות, והמפגש בין שניהם הנקרא גאולה, הגאולה היא לא תמיד גאולה כפי שאנו רוצים שהיא תהיה. כל זה הערך הנקרא ישראל. אחרי ישראל במהות וישראל בהופעה במציאות. אחר כך מכוח זה נגיע לתורה. מסודר או לא? מסודר. שאלות. אבישי. הקדוש ברוך הוא אומן, אבל אין לנו הבנה באומן. אנחנו צריכים את הכלל הראשון שדרכו האומן מתגלה. הכלל הראשון שדרכו מתגלה, אנחנו מחפשים שיטה. הכלל הראשון נקרא ישראל. איך אנחנו יודעים? מדף 4, חובת ההוכחה עליי. בסדר? עד לכאן קיבלנו דברי הרב ציודה כתורה מסיני. עכשיו צריך להוכיח את זה שהוא צודק. בסדר? אנחנו נלמד את זה. אז הגילוי הראשון של האומן נקרא ישראל. אז אנחנו הולכים לברר סוגת ישראל, שרק אחרי שנלמד מהו ישראל, עם, ארץ, גאולה, החיבור ביניהם, אחרי זה נוכל לתצפת נכון על המאורעות ההיסטוריים, ואז להבין אולי נכון, וגם להופיע את הרצון האלוהי דרך המאורעות האלה. למרות שהנגר לא עומד ליד השולחן ואומר, אני מקור השולחן הזה. חבר'ה, זה ברור. לי זה ממש ברור. לא, גם לכם זה ברור, האמת. רבותיי, אחרי 3.5 שבועות מתחיל להיות, איזה מספר שיעור זה היום? 15. 14. אתם זוכרים שאני אמרתי ביום הראשון, נא סבלנות עד שיעור מספר 10, 15, 18, פלוס מינוס אמרתי את זה? הנה, ברוך שכיוונו. 14 שיעורים, עכשיו לפחות מבינים לאן הולכים בכלל. לאן רוצים, מאיפה באים, לאן הולכים, מה הציר. עכשיו, מפעם הבאה מתחילים לעבוד. עד לכאן הקדמה של כל יצירת התשתית כדי להבין על מה אנחנו נעים בכלל. זה ברור, וזה באמת ברור. כן או לא, רבותיי? ברור, מצוין. בסדר, אבישי? בסוף נגיע בסוף. כן. אני לא במושגים שאתה מציע, אני במושגים של חז"ל, ישראל ותורה. חז"ל לא אמרו בראשית אין ראשית אל הקודש, אין ראשית אל החול. לא אמרו את זה. אמרו אין ראשית אל הרשימה ארוכה, ישראל ותורה השניים הראשיתיים של הראשית, וישראל קדמו לתורה, כל זה נתחיל ללמוד. אני לא מבין במושגים קודש וחול כראשית, כי חז"ל לא השתמשו במושגים האלה. אני לא מנסה להמציא. למה לי להמציא? למה לי להגיד נשמה וגוף? למה להגיד קודש וחול? למה להגיד רוח וחומר? בוא נשתמש במה שחז"ל אמרו. הם לימדו אותנו באיזה מושגים להשתמש. נדב, בבקשה. אומר נדב, רק רגע, אני מתרגם מי ששומע וגם מי שישמע את השיעור הזה. אומר נדב, השיעור הזה לא מתאים לכולם, כי האדם הממוצע מצפה שיוכיחו לו בשכל את אלוהים, וכאן נקודת המוצא של השיעור הזה זה לא השכל, אלא האומן בו האומנות. רגע, אז בגלל זה יש לנו שנה שלמה כדי לחשוף את האומן בו האומנות. ולכן השיעור הזה הוא מתאים לכולם. הוא מתאים לכולם כי זה יסוד אמונתנו. האומן בו האומנות ולא השכל. הפוך. מי שיבוא להוכיח בשכל את אלוהים, השיעור הזה לא מתאים לכולם. השיעור הזה מצד האמת הוא לא מתאים לאף אחד. זאת האמת. עכשיו אתה אומר, תשמע, מה שאתה אומר לי יכול להיות זה נשמע נחמד, אני עוד לא חי את זה, עוד לא מרגיש את זה. אין בעיה, אמרת לך, תשמע, בוא נצא למסע. אבל בתנאי שאתה סומך על מי שמוביל אותך במסע. כלומר, חזה, לא אני, חזה. נקודת המוצא של המסע היא תופיע בסוף המסע. שמישהו אמר אתמול בשיעור של השיעור הזה אין סוף. אז נקודת המוצא של המסע היא תגיע בסוף המסע שאין לו סוף. אבל בסוף המסע הזה, לפחות בסוף השנה, לא, אני לא אתחכם איתך. בסוף השנה הזאת, לפחות יהיה לנו ברור מהי נקודת המוצא, שהיא נקודת המטרה, שהגענו אליה באיזושהי מידה, אבל אין לה סוף. לכן כשרבי יהודה הלוי אומר שהתפילה זה גרעין הזמן ופריו, כדוגמה. זה גם הגרעין וגם הפרי. אז זה גם נקודת המוצא וגם נקודת המטרה. נכון? איך הגרעין הוא גם הפרי? אלא ברור, הגרעין הוא יסוד הפרי, והפרי הוא הגילוי של הגרעין. לכן תמיד הסיבה היא התוצאה, והתוצאה מונחת בסיבה. ולכן תמיד הפרי הוא נמצא בגרעין, והגרעין יוביל לפרי. ולכן המשפט שאמרת נדב הוא מצוין, הוא נכון. השיעור הזה מתאים למי שמאמין וכולנו מאמינים, ובסוף השנה יתברר האם הצלחנו לחשוף קצת את האמונה. לא, אני רוצה שתקשיבו מה שאני אומר לנדב. כי נדב בעצם אמר לי בצורה אחרת, הוא אמר את זה בעדינות, כי הוא עדין, הוא אמר לי, הוא אמר, תשמע, אתה בעצם מסבן אותנו. זה בעצם מה שהוא רצה להגיד, רק לא על האומץ. הוא אמר, אתה מסבן אותנו. הוא אומר, אני נכנסתי לשיעור הזה כדי שיוכיחו לי שיש אלוהים. ואתה עכשיו בא ומדבר איתי על יסוד האמונה. זה בעצם מה שרציתי להגיד. אז אני אומר, אז אני רוצה להגיד בשמך או בשמי, בסדר? אז אני אומר, בוא נעבור את המסע הזה, ואז לאט לאט תתברר היחס המדויק בין השכל לאמונה, ואז, עוד בעזרת השם כמה חודשים, אתה בעצמך, ואני בעצמי, כשהיחסים בין השכל לאמונה יותר מדויקים ומבוררים, אז אנחנו נחשוב ונגיד לעצמנו, איזה טמבלים היינו שחשבנו שהכל מתחיל מהשכל. זה לא רלוונטי בכלל. הכל מתחיל מהאמונה. היא חייבת להתברר דרך הבירור השכלי, והוא צריך להיות עמוק, והוא צריך להיות רחב, והוא צריך להיות מדויק. ברור. תורה זה מדע מדויק. זה לא בערך. צריך ללמוד את זה בצורה מדויקת. כמה שאנחנו משיגים. כן? אבל זה לא הדיוק הלימודי, הוא אמונה. לכן אני מציע, אם בכל מקרה אתה במכון מאיר, או אם משמם לך בין השעה 2:15 ל-3:15, 4 ימים בשבוע, או אם הזקן שלי מוצא חן בעיניך, או אם יהיה פה כיבוד מתישהו, או אם החבורה היא נחמדה והיא מאוד נחמדה, אז אני מציע לך להיות שותף איתנו בתהליך, ומי יודע מה ילד יום. וכמו שרבי יהודה, כמו שהרמח"ל אומר בספר מסילת ישרים, יש כאלה שעברו את המסע הזה כבר, באופן יחסי, ונמצאים על האכסדרה מלמעלה, ואומרים לך, תשמע, זה השביל. השביל הזה לא מוצא, השביל הזה אתה תיתקע, השביל הזה יש מוקשים. זה השביל. לכן אל תאמין לי, תאמין למי שבאופן יחסי היה פה פעם כבר, עבר את המסע הזה איזה שנה, ותשאל אותו האם הפרי אצלו הוא מתקרב לגרעין. האם נוצרו יחסים חדשים בין האמונה לשכל. אתה לא צריך להיות איתי, זה המסע שלך, לא המסע שלי. דרך אגב, הזכרתי פה שזה ספר דעת תבונות לרמח"ל. אמר הנשמה, אמר השכל. זה בדיוק הבירור. הייתי אומר ככה, קומה הבאה אחרי בין האמונה, דרך השם. אחרי זה, דעת תבונות. מדרגות, מדרגות. אחרי זה קבלה. מה שאנחנו לומדים פה זה קבלה מצד האמת. באמת זה קבלה. טוב, חברה, יישר כוח גדול. רק שנייה, תודה רבה לכם שסיימנו את זה. שנייה. יום חמישי יש יום עיון לראש השנה, אם אני טועה. כן, אז אני נוהג באופן עקרוני, זה עקרוני, ביום שיש יום עיון של המכון, לא יום עיון חיצוני, שיש יום עיון של המכון, ובפרט לפני חגים, כבחור ישיבה לשעבר, אני חושב שזה מאוד חשוב לבוא מוכן לחגים, אז אני מבטל את השיעור הזה, כדי שאנשים ילכו לשיעורים של יום העיון. עכשיו, כדי שיהיה ברור שאין שיעור ביום חמישי, אז אני קבעתי שהשיעור שלי ביום העיון יהיו באותה שעה שבעניין אמונה. שיהיה ברור. אז זה רק רגע שנייה. זה אומר שאין לנו שיעור ביום, חבר'ה שנייה, אין לנו שיעור ביום חמישי, מחר אין שיעור כי יום רביעי, אני לא פה. יום חמישי אין שיעור, יום עיון. יום ראשון אין שיעור, ערב ראש שנה. שני שלישי אין שיעור, רגע, שני שלישי אין שיעור, ראש שנה. רביעי צום גדליה. האם אתם בנויים? רביעי צום גדליה, אני פה, בלילה אני נוסע. האם אפשרי מבחינתכם שיעור בצום גדליה? או שקשה לכם, קובל עליי. רוצים שיעור ביום רביעי? אז בלי נדר יש שיעור ביום רביעי צום גדליה, ואז תלכו לנוח. ואם ביום רביעי משום מה לא יש שיעור כי יהיה קשה, אז יום חמישי עוד שבוע חוזרים. שנה טובה, השיעור ביום רביעי מיד אחרי מנחה.